בוקר טוב. פרק ח', פסקה י"ג. כל ח' מטיל חרדה מיוחדת על הנפש, שאינה מסתלקת כי אם על ידי התשובה. ולפי עומקה של התשובה, החרדה עצמה מתהפכת לביטחון ואומץ לבב. והרושם של החרדה הבא מצד החטא, אפשר להכירו בין בסרטוטי הפנים, בין בתנועות, בין בקול, בין בהנהגה, בין בכתב היד, בין בסגנון הלשון, בדיבור, וביותר בכתיבה בהרצאת הרעיונות וסידורם. במקום שהחטא סותם את האורה, שם הפגימה ניכרת, ולפי מדרגת החטא, ולפי ייחוסו אל הנושא, ככה יוכר הרושם לאשר יביטו בעיניים בהירות. כל חטא מטיל חרדה מיוחדת על הנפש. כבר למדנו את הטעם לדבר מכמה זוויות שונות. מדוע האבונות, החטאים, מחוללים בנפש האדם את הצער, את יגון, את החרדה. כל חטא מטיל חרדה מיוחדת על הנפש, שאינה מסתלקת כי אם על ידי התשובה. כדי לסלק את החרדה, צריך לסלק את סיבתה. ואם החטא הוא סיבת החרדה, כי הוא גורם לנפש לחוש מקובצת, מאוימת, מנוגדת אל המציאות האמיתית, המגמתית. אז התשובה, שעל ידי התשובה הכל שב אל האלוהות, כמו שלמדנו בפרק ד', על ידי התשובה הכל שב אל האלוהות, אז על ידי התשובה האדם הוא שב אל המגמה האלוהית. וכשאתה שב אל המגמה, אז ממילא אין כבר סיבה להיות בחרדה. זה אנחנו יודעים. ולפי עומקה של התשובה, החרדה עצמה מתהפכת לביטחון ואומץ לבב. לא רק שהחרדה תסתלק, ותחושת החוסר נוחות, המצוקה, איזושהי הרגשה כזו שאדם חש שהמציאות מתקוממת כנגדו, תחושה פנימית, תחושה שקטה, נעלמת, שאני והמציאות זה שתי ישויות מנוגדות זו לזו, אז לפי עומק התשובה, לא רק שכבר אין חרדה, וטוב לו לאדם באיזושהי שלווה פנימית, קורת רוח פנימית, אלא החרדה עצמה היא מתהפכת לביטחון ואומץ לבב. כי זה שהייתי שקוע במצב של חרדה והייתי חלק ממציאות שכזו, מציאות חיים שחשה את המאוימות שאני לא אני לא שלם, אני לא שייך אל המגמה באמת, ובכל זאת כן הייתה תשובה, אז דווקא זה מהווה תוספת לביטחון ואומץ לבב. כי כשאתה כנגד כל הסיכויים הצלחת להתגבר על המכשול, אז יתברר לך עד כמה אתה צריך להיות בטוח, עד כמה אתה באמת מלא באומץ. כי אפילו המציאות של החטא שהטיל חרדה, אפילו היא חלפה כליל מן העולם, ועכשיו אני עוד יותר מלא בביטחון, עוד יותר מלא באומץ. כי שום מניעה לא יכולה להיות ביני לבין המגמה של התשובה, המגמה של העולם. והרושם של החרדה הבא מצד החטא, יש את החרדה, יש את הנקודה הפנימית, התמציתית, בנפש האדם שיוצרת את החרדה. שוב, חרדה, לא לדמיין אדם שהוא כל הזמן מפחד, מפחד, מפחד. פחדים הכרתיים גלויים. אבל חרדה, איזושהי תחושת מאוימות, תחושה שאין לי את השלווה, אין לי את הקישור האמיתי למציאות, והיא מה, לא משנה מה, אני יודע שאני חי את החיים במקום הכי שלם שלהם. החרדה היא שאין את זה, שאני לא תופס את המציאות שאני חי בה כמקום שלם. לא בהכרח שהבן אדם יגיד שהוא חרדתי, לא מהר מאוד הוא ידע לספר את זה. תכף הפסקה תגיד, הוא ידע לספר את זה, לא בדיבור הגלוי שלו, אבל הוא ידע לספר את זה בכל הרשמים שיצאו החוצה. אבל החרדה הזו זה תחושת חוסר שלמות, חוסר שלוות רוח. זה הנקודה התמציתית שבמרכז הנפש. אבל יש לה רושם להרגשה הזו. הרושם של החרדה הבא מצד החטא, אולי כמו פחדו בציון חטאים, אז אפשר להכירו. בסוף הפסקה הוא יגיד, זה מי שמביט בעיניים בהירות. מי שמסתכל קצת פנימה ותופס את המציאות בצורה קצת יותר מושכלת, עמוקה, אז הוא יודע לזהות את החטאים, את רשמי החרדה של החטאים. מה? הרושם של החרדה בא מצד החטא, אפשר להכירו. בין בסרטוטי הפנים, בין בתנועות, בין בקול, בין בהנהגה, בין בכתב היד, בין בסגנון הלשון, בדיבור ויותר בכתיבה, בהרצאת הרעיונות וסידורה. אפשר להכיר רושם של החרדה בסרטוטי הפנים. הציטוט המציין פה לישעיה, הכרת פניהם ענתה בם. אנחנו יודעים להסתכל על הפנים, לראות את הסרטוטים של הפנים. טוב, צריך עיניים בהירות בשביל זה. אבל יודעים להסתכל על סרטוטי הפנים, ויש מדרש כזה, אני חושב, שאומר, ליבו של אדם משנה פניו מטוב לרע, משהו כזה, משהו בסגנון, גם לא נראה לי שאני מצטט טוב, אבל ליבו של אדם הופך פניו מטוב לרע. המבט החיצוני, הקלסטרון פנים, יש קלסטרון פנים שהוא כתוצאה מהרושם של החרדה. אני לא רוצה להתחיל לתאר מה נראה לי שזה יהיה, איזה שהם עיניים נפולות, פנים נפולות, לא יודע, אני לא... אבל יש לזה רושם, ואם אנחנו נלבש את משקפי העיניים הבהירות על ידי הרבה לימוד תורה ועל ידי הרבה שום שכל, אז אולי גם נדע לראות, בעיקר בשביל עצמנו, כן? לא בשביל להפוך להיות כהנים שיודעים להסגיר ולהחליט את המצורה. אז אפשר להכירו בין בסרטוטי הפנים, בין בתנועות, תנועות הגוף. יש תנועות גוף חרדתיות, חרדתיות של חטא. בין בקול, עצם הקול, לפני ההגייה של המילים, הקול. בין בהנהגה. בהנהגה זה כנראה, לפי ההערה של הרב צבי יהודה פה ללכות דעות, אז אולי ההנהגה... המידותית, אולי ההנהגה של איך אני מנהיג את חיי בענייני החול שלי, סדרי האכילה, סדרי השינה, גם שם אפשר לראות את הרושם של החרדה. עצבנות כזו, לחץ, בריחה, בריחה אל המתוק, בריחה אל הקרית, בין בכתב היד, אני חושב שאת זה כולנו מכירים, זו הגרפולוגיה. כתב היד שלך, הוא מלמד אותנו על הלוך הנפש. יש פה הערה. מבחר פנינים שער ההכרה, כתב האדם מורה על דעתו. וברב נחמן, בליקוטי מוהר"ן, על ידי הכתב אפשר להכיר הנפש הפנימית, הנפש ופנימיות הנפש של הכותב. כתב ידו של אדם מלמד על עולמו הפנימי. בין בסגנון הלשון, איך הוא מסגנן את הלשון שלו, בדיבור, מה הוא מדבר, איך הוא מדבר, וביותר בכתיבה, בהרצאת הרעיונות וסידורם. כשאתה כותב את הרעיון שלך, כשאתה מסדר אותו, לא משנה איזה רעיון זה יהיה, אז אנחנו נראה האם יש שם נפש, לא אנחנו, הרב יראה, האם יש שם רושם של חרדה בא מן החטא או לא. לענייננו, כי אנחנו עוד לא מביטים בעיניים הבהירות, אז א', כדאי ש, 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 כן, נדע להביט, וב', רק לראות עד איפה החרדה תופסת ופורסת את זרועותיה. זה הופכת את האדם להיות איזושהי אישיות שהכל הכל מתופעל על פי החרדה הזו. עד לרמות הניואנסים של סרטוטי הפנים וכתב היד וכו'. כי זו הנקודה המרכזית שסביבה כל מעגלי החיים שלנו נעים ולטובה או חלילה לרעה. כן.
לתוכן של הכתב, לגופן.
במקום שהחץ סותם את ההוראה, שם הפגימה ניכרת. אתם רואים? החטא, מה כל הבעיה בו? מה כל הבעיה בחטא? ומה טוב כשאין חטא? במקום שהחץ סותם את ההוראה, ישנה הוראה, יש הערה, חלון נורא כזה, איזה צוהר אל האידיאליות, אל השלמות. אולי האורה הזו מוארת, קורנת, מהנשמה שלנו. אלוקים עשה את האדם ישר. יש אורה, האורה זה תביעה לאידיאל, האור, האידיאל, השלמות. יש אורה, רק אל תפריע, אל תחצוץ. אל תשים מחיצות מחיצות שיסתמו את האורה. זה כל עניינו של החטא, במקום שהחטא סותם את האורה. החטאים שלנו הם סותמים את האפיק בפני קרן האור הפנימית הטבעית לנו. במקום שהחטא סותם את האורה, שם הפגימה ניכרת. כתוצאה מסתימת האורה ישנה את הפגימה הזו המדוברת לאל. ולפי מדרגת החטא, יש מדרגות בחטאים. מצד עצם התוכן של החטא, אולי גם כן מצד, אני מתלבט אם זה לא השלב הבא, אבל אם זה לא המילה הבאה, המשפט הבא, אבל אולי גם התדירות, מדרגת החטא, כמה אני עשיתי אותו חד פעמי או כמה בקביעות, ולפי ייחוסו אל הנושא, עד כמה זה מקרי או עצמי לאדם. יכול להיות שיש חטא, אבל הוא קצת פחות מתייחס אל הנושא. הוא נעשה קצת 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 בצורה רופפת, חיצונית, אולי כלאחר יד כזה מבחינה נפשית. אבל חלילה ככל שהוא יהיה יותר מתייחס אל הנושא, ויותר אני שייך אל החטא ועושה אותו, וככל שזה חטא במדרגה חמורה יותר, ככה יוקר הרושם לאשר יביטו בעיניים בהירות. והם יביטו ויראו את הדמות החוטאת לנגד עיניהם. הלאה, י' אין לשער את הצער של חסרון הרצון לטובה ולקדושה. ואין החוכמה עולה אלא כפי ברכת הרצון שבה. והאבונות הם מעכבים בעד הרצון שלא יתעלה, וצריך לשוב בתשובה כדי לברר את הרצון. כדי שתתעלה החוכמה כראוי. בייחוד צריך לשוב מעבירות שבין אדם לחברו. וראש לכל מהגזל, שהוא מעכב את עילוי הרצון. וצריך להתחזק בזה מאוד, ולקוות לתשועת השם ולכבות. לזכות בשלמות לחדול מעושק ידינו. אין לשער את הצער של חסרון הרצון לטובה ולקדושה, ואין החוכמה עולה אלא כפי ברכת הרצון שבה. והאבונות הם מעכבים בעד הרצון שלא יתעלה, וצריך לשוב בתשובה כדי לברר את הרצון כדי שתתעלה החוכמה כראוי. הצער של חסרון הרצון לטובה ולקדושה. יש רצון לטובה ולקדושה. רצון לטובה, אני מבין בפשטות. הרצון הטוב, הרצון להטיב. כל טוב שאפשר להטיב. טוב גדול, טוב קטן, הרבה טוב, קצת טוב, באיכות ובכמות, יש רצון שרוצה להטיב. ורצון לא רק לטובה, אלא גם לקדושה. לא רק הנטייה להיות מיטיב, כל מה שאפשר להיטיב, אלא גם כן להיות שייך אל הקדושה, אל התכלית האלוהית, הכללית, הנצחית. לא רק הטוב הנקודתי, גם אם הוא יהיה מאוד איכותי ומאוד הרבה בכמותו, אבל סוף סוף הוא לא נקודת התכלית, הנצח. צריך להיות גם ברצון איזושהי שאיפה לקדושה, לרוממות של חיים כזו שחיה את, שמדרגת החיים שם היא בספירת הנצח. כללות כל האיכויות, כל השלמויות, זו הקדושה. אולי נכון שגם צריך איזשהו רצון בסיסי לטובה, ועל גבי זה תיבנה הקומה של הרצון לקדושה. אבל צריך שיהיה באדם רצון לטובה ולקדושה. זה המצב הבסיסי. ואין לשער את הצער של חסרון הרצון לטובה ולקדושה. כשיש אדם, כשיש אצלו חסרון של רצון לטובה ולקדושה, קרי, הוא לא כל כך רוצה להטיב. זה לא כל כך מאפיין את הרצון שלו. והרצון שלו לא עסוק בשקיקה וחפץ פנימי להתקדש, להיבלע בנצח, קדוש לעולם קיים. אין לו את זה. אז אומר הרב, אין לשער את הצער של חסרון הרצון לטובה ולקדושה. אם לא קיימת בך הבריאות, אז על מה הצער?
הוא אומר, הצער הזה, יש לי, זה לא קיים בי, אז אני מצטער
על
זה שזה לא קיים.
כן, כי הרצון לטובה ולקדושה זו מדרגה שנפש האדם מאוד טובעת אותה בפנימיותה. עכשיו, אני עוד לא יודע אם כשהרב כותב פה אין לשער את הצער של חסרון הרצון לטובה ולקדושה, הרב מדבר על עצמו, או אפילו עלינו. כלומר, כל אדם, כמו שאמרנו לדוגמה מקודם, מקודם ודאי דיברנו כל חטא מטיל חרדה מיוחדת על הנפש, כוונה כל אדם, גם אם הוא לא כל כך שם לב לזה. הוא שם לב לזה, רק הוא לא שם לב שהוא שם לב לזה. פה יכול להיות, זה במדרגת החברים של הרב, שאצלם יש איזשהו פגם קל ברצון לטובה ולקדושה. אז על זה הם מצטערים. אנחנו מצטערים על זה שעבד לנו 10 שקלים, שאיחרנו את ארוחת ערב. הם מצטערים על חסרון הרצון לטובה ולקדושה, שאופס, רגע, מה היה אצלי פה רצון שהוא לא מספיק לטובה, הוא לא מספיק לקדושה. הוא מונע מאיזשהם נטיות שהם לא טובה וקדושה. אז מאוד 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 מצטערים מזה. זה ברור שזה נכון. אבל יכול להיות שהרב כותב את הפסקה הזו גם על יבחושי אדם כמונו. רק שאנחנו לא כל כך מקשיבים לזה. שגם אצלנו הרבה מהצער הוא בא כי אין לנו רצון לטובה ולקדושה. ולכן יש בנו צער. אנחנו מתרגמים את הצער הזה כי בדיוק תכננתי ככה ותכננתי ככה זה לבושים של לבושים של לבושים. אתם לא שמים לב פנימה, לנשמה. והצער באמת מקורו במה שיש חסרון של רצון לטובה ולקדושה. כי מה שמשמח את האדם, מה שמרנין את כוחות החיים וגורם לשלווה וקורת רוח, זו השלמות הפנימית הזו של רצון לטובה ולקדושה. עד כאן הייתי בספק מה הפרשנות בפסקה. ברור שגם הצד השני נכון. זאת אומרת, גם אם זה לא הכוונה של הרב בפסקה, אני חושב שזה כן כלול. אבל גם אם זה לא הכוונה של הרב בפסקה, זה ברור שמה שמכניס אנשים לצער, זה לא המצב בבנק, וזה לא הסיבוכים האלו או האחרים שיהיו לו, שום דבר מאלה. באמת, באמת. מה שמשפיע על השמחה או הצער שלך, במובן העמוק, כן? אני לא מתכוון שבלוויה צריך לשמוח וכדומה ועוד. לא לסירוסי נטיות נפשיות טבעיות אני מתכוון. אבל שלוות רוח, איזושהי החזקת עמדה בטוחה, מאמינה, שמחה, אופטימית. זה תלוי ברצון לטובה ולקדושה. ככל שאדם יותר באמת רוצה להשתייך אל הטובה והקדושה, להתמלא מהם ולהקרין אותם, אז באמת הוא אדם יותר שמח. וזה מה שישפיע על השמחה שלו. המחשבה שהאושר הוא דבר שתלוי במשהו מחוץ לאדם, הלא זוהי מחשבת פיגול, אומר הרב. שום דבר ממה שקורה לך בחוץ הוא לא באמת מה שמשפיע על האושר שלך. לא אמרתי שזה חגיגה, אלו ניסיונות יכולים להיות גדולים מאוד. אבל מה שישפיע עליך, אם אתה תהיה בצער, אם אתה תהיה בצער או תהיה בשמחה, זה לא מה שקורה לך, זה איך שאתה תקבל את מה שקורה לך. ואם אתה תקבל את זה באספקלריה, את הרצון לטובה ולקדושה, שהכל חלק מזה, אז אתה לא תאבד את השמחה שלך. ואתה לא תשקע בדיכאונות ובפסימיות. למרות כל הקשיים. ומצד שני, יכול להיות להפך, כולנו מכירים, שהחיים מסדרים לך, וואי, כי יד המלך הטובה עליך, יש לך כסף, ואפילו בתוך העולם שלנו, יש לך אישה טובה, ואין משפחה של תלמידי חכמים, הכל. אם אתה לא מתוקן פנימה נפשית, אתה בצער. יש לך הכל ואין לך כלום. כי הכל תלוי בעולם הפנימי. אין לשער את הצער של חסרון הרצון לטובה ולקדושה. פה זה חסרון, הצער שהוא פועל יוצא של חסרון הרצון לטובה ולקדושה. מה שזה מחולל בנפש האדם פנימה. ואומר הרב, ואין החוכמה עולה אלא כפי ברכת הרצון שבה. ככל שהרצון הוא יותר מתברך, הוא יותר מתגדל, יותר מתאים את המגמה של הטובה והקדושה, כך החוכמה עולה. אני חושב שהחוכמה עולה לא רק במידת מה שהוא יהיה לאדם יותר חכם אינטלקטואלית וירבה בלימוד וירבה בקניין של ידיעות, אלא החוכמה עולה, הכוונה עולה לו, עולה לו כמו נקנית לו, עלתה לו חוכמתו, היא השלימה אותו, רוממה את האישיות שלו. יכול להיות עיסוק בחוכמה, אבל החוכמה לא עולה לו, הוא תופס את הדברים באיזושהי צורה אחורה. החוכמה עולה זה על ידי מה שיש רצון לטובה ולקדושה. כפי, אתם מכירים את זה כבר, הבהירות של הרצון והתשובה קודם הלימוד, ככה תגדל ההבנה בלימוד וכו'. זה לאו דווקא החידודים האינטלקטואליים, אם כי יכול להיות גם, אבל זה יותר התפיסה הפנימית את הדברים. ואין החוכמה עולה אלא כפי ברכת הרצון שבה. והאבונות הם מעכבים בעד הרצון שלא יתעלה. אז אין לשער את הצער של חסרון הרצון לטובה ולקדושה. והאבונות זה בדיוק מה שהם עושים. האבונות הם מתאים את הרצון מלהיות נוטה לטובה ולקדושה. וצריך לשוב בתשובה כדי לברר את הרצון. לברר כמו לברור, לנקות אותו. לנקות אותו מהפסולת שנדבקה בו. כתוצאה מהרשמים של האבונות, כדי שתתעלה החוכמה כראוי. יוצא שהחוכמה, כדי שהיא באמת תגיע אל מקומה, אז אי אפשר בלי הניקוי הרצוני, טהרת הרצון. ובמקום שאתה תמצא בו רשעות, אז דע לך חוכמה אין שם. כי הרוח, העולם הרוחני עומד על שתי רגליים, ושתי הרגליים הללו תלויות זו בזו, רגל השכל ורגל המוסר, וכשחסר במוסר, אז גם העולם של החוכמה הוא לא עומד.
יש אנשים שעם השכל שלהם עושים דברים רעים מאוד, כאילו, ואם היה להם את השכל הזה, אז
נכון, לכן לא התכוונתי כל כך לשכל האינטלקטואלי, ליכולת לדעת לייצר פצצת אטום או שביב באייפון החדש. התכוונתי למושג חוכמה. חוכמה זה איזושהי הכרה, בהירה של המציאות, של החיים, תפיסת עולם שלמה, לא רק היכולת לפתור משוואות, ואולי אפילו לא דף גמרא. ובייחוד צריך לשוב מעבירות שבין אדם לחברו. יכול להיות שעבירות שנסווג אותן כעבירות שמעכבות את העילוי של הרצון, בעיקר זה עבירות שבין אדם לחברו. כי עבירות שבין אדם לחברו, כנראה שיש בהן איזושהי גסות. זה אולי קשור למה שאמרת ניתן. יש פה איזושהי גסות מאוד עבה. אתה לא מתוקן בבין אדם לחברו. אתה מזלזל בחבר, אתה לא שם לב אליו. אולי גרוע מזה, אתה פוגע בו. נפשית, ממונית. מה זו התימות הזו? איך הצלחת? צריך לשאול עליך. אבל אחרי שהצלחת, אז תבין עד כמה אתה אטום. עד כמה אתה חי בצורה מאוד 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 גסה. אתה לא שם לב לאשתך, אתה פשוט מדבר אליה כמו... לא מעניין אותך. לא מעניין אותך שיש פה עוד בן אדם, ורק כשמד הלחץ של הראש האדום שלך קצת עולה, אתה מתחיל לשחרר. תרגע. מה זו התימות הזו? זו חרפה. אבל החרפה הזו היא סימן לגסות מאוד 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 רצינית, שהיא פוגעת בישרות של הרצון של האדם. ודאי אין שם רצון לטובה. אנחנו אמורים באינסטינקט לאהוב את החבר, לתת לו. זה אמור להיות משהו שהוא... אנחנו לא כל כך צריכים לדבר על זה. אז בייחוד צריך לשוב מעבירות שבין אדם לחברו. צריך לראות שאין לנו את ה... את האטימות הזו, אני מפחד אולי להגיד, את הרוע הזה לפעמים. וראש לכל, בבן אדם לחברו מהגזל, שהוא מעכב את עילוי הרצון. אני גוזל את חברי. טוב. מה נסביר? שלום כיתה א'. לגזול, זה באמת, אתה לוקח דבר שלא שייך לך. אתה פשוט... לא רואה בעיניים, כפשוטו, שטוף בתאוותיך, עד לכדי כך שאתה לא מסוגל לסבול את המציאות שדבר ששל חברה הוא לא, ששל חברך לא אצלך, כי אתה ממש ממש מעוניין בו, ואתה פשוט הורס לו, גוזל אותו. יש בגזל איזשהו ביטוי לגסות, ראשית. וייחוד לכל, ובראש לכל מהגזל, שהוא מעכב את עילוי הרצון. צריך להתחזק בזה מאוד. אנחנו צריכים חיזוק בזה. ולקוות לתשועת השם, לזכות בשלמות, לחדול מעושק ידינו. מעניין, אני לא יודע, אצל אחינו הספרדים, אבל אנחנו אשכנזים, תפילת נעילה, יש לנו תפילה על הגזל. תפילת נעילה, יום הכיפורים, שערי שמיים הולכים וננעלים, סליחות, יגיל מימידות, אנחנו מקדישים קטע שלם של תפילה להינצל מן הגזל, לחדול מעושק ידינו. את מה שהידיים שלנו עושקות, מונעות טוב מן הבעלים. היכולת לקחת את הטוב של האחר ופשוט... זה... דבר בעייתי מאוד שצריך להתחזק בו ולקוות לתשועת השם לזכות בשלמות לחדול מעושק ידינו. לזכות בשלמות אולי כי לפעמים לא כל כך, לא כל כך קל לתקן מעשה גזל. ואולי לחדול, לזכות בשלמות לחדול מעושק ידינו כי השורש של הגזל, חוץ ממה שדיברנו עכשיו, יכול להיות שנקודה שלו היא עוד יותר פנימית. והגזל שבין אדם לחברו הוא ביטוי לאיזושהי עמדה נפשית רוחנית, מאוד מאוד בעייתית שצריך להתאהר ממנה כדי לברר את הרצון, להעלות אותו לטובה ולקדושה. טוב, נעמוד פה.